אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב, ערב טוב, מאזינות, מאזינים יקרים, רדיו נעורים על הגל, שוב איתכם, נקודת מפגש, את הקטע לשדר פה פעם בחודש, האמת שאני רוצה לשדר פעם בשבוע, אבל החניכים לא מאפשרים לי, יש ביקוש כל כך אדיר לתוכניות שהם בועטים אותי, אז אני משתדל פעם בחודש, ולכן את האורחים צריך לבחור בכפידה, והערב יש לי אורח מאוד מיוחד שתכף אני אציג אותו, אבל זה תמיד מרגש להיות פה מאחורי המיקרופון, להיכנס פה לתוך האולפן, לעבור פה את כל את לב הפנימיה, להיכנס פנימה. ואנחנו גם אחרי אירוע של חניכת המקלט המרכזי לזכרם של נופלים שלנו, נופלי הכפר בחרבות ברזל, וגם חנכנו לפני את הבריכה המשופצת החדשה. ובכלל, אני חושב שיש לנו זכות להיות במקום הזה. אני קודם כל רוצה להגיד תודה לנאוריי, שנמצא פה בהפקה ובניהול הטכני, לטל בן צירה שמנהלת את הרדיו ואת כל הפרויקט הזה, ולכל החניכים והחניכות שלוקחים חלק בדבר הזה. ואנחנו שנה אחרי, שנה פלוס, קצת אחרי. אני אקרא קטע של אסף פרי, מתוך גיבורי על, ומשם אני אנסה להציג את האורח שלי היום. פוסט שהוא כתב ב-16 באוקטובר 23, הדור הנכון. זה הדור הנכון, דור מפונק וילדותי, אבל נכון להתנדב כמו משוגע. דור אינדיבידואליסטי, אבל נכון להגיע מסוף העולם כדי להתגייס. דור מסכים, אבל מסתבר שהוא נכון לצאת מהם ולהסתכל על המציאות בעיניים בלי למצמץ. דור של אהבה וטבע, מוזיקה וריקודים, אבל נכון להילחם ברוע עד חורמה. דור מבולבל, שלא ממש סגור על עצמו, אבל נכון לסכן את חייו למען עמו בלי לחשוב פעמיים. דור פוסט-מודרניסטי, שמתפוצץ מאין ספור נרטיבים או פוליטיקלי קורקט, אבל נכון לקרב על המולדת שלו. דור אוניברסלי, אבל הכי, הכי ישראלי. דור עטוף שפתאום גילה שהוא בכלל עוטף. דור שאמרו עליו הכל, ולמרות שהכל נכון, הוא נכון. זאת מלחמה של דור, וזה הדור הנכון. ערב טוב, אני עמי מגן, מנהל כפר הנוער. פה בתוכנית נקודת מפגש, ואיתי הערב בני אהרון, שלום בני.
שלום, ערב טוב, נעמי, כיף להיות פה.
אני האמת מאוד מתרגש שבני פה, אני רציתי להביא אותו גם בתוכנית הקודמת. בני בתפקידו האחרון היה מח"ט 401, עוד מעט הוא יספר על עצמו. ובתוכנית הזאת אנחנו ננסה לדבר על חיים של משמעות, חברה ישראלית, על הדור הנכון, על שליחות, וסתם אולי על תובנות שיש אחרי שנה של לחימה. בני, תספר קצת על עצמך שהמאזינים יכירו.
אז אני נשוי ללין, שהיא גם קצינה בצבא, היא סגן אלוף בצבא, אני מאוד גאה בה. יש לי שלושה בנים, ים בן 13, זיו בן 11,
ויש לי עוד... גם לי זיו, האמצעי, גם לי האמצעי זיו.
אני מעתיק אותך כבר שנים. ואת תום, שהוא עוד אותו בן 3, אנחנו גרים במודיעין. אני הבן של ראובן ונורית, אנחנו סך הכל שני בנים ושתי בנות. בוגר הפנימיה הצבאית בחיפה, התגייסתי בשנת 2000 לחיל השריון, עשיתי בעצם מסלול בחיל השריון עד היום, כל בתוכו מסלולים פיקודיים מ-מ"מ ועד מח"ט, תואר ראשון במכלל לפיקוד טקטי ואוניברסיטת חיפה, תואר שני במנהל עסקים בבן גוריון. בתפקידים האחרונים הייתי מפקד חטיבה 401 באמת, ולפני זה מפקד חטיבה 8, זה חטיבת מילואים, הזקן, במקביל למפקד צוות בפום. כל היתר נגלה תוך כדי.
אני תכף רציתי בהתחלה להתחיל איתך דווקא בחוט המקשר בין היותך בוגר של הפנימיה הצבאית והתחנכות שלך בפנימיה, כי אנחנו פה בכפר נוער בפנימיה, לארגז הכלים שאתה מחזיק ברשותך במיוחד אחרי השנה האחרונה, ואני רוצה דווקא להתחיל על הטקסט, על הדור הנכון. אתה פגשת את הדור הזה בשנה האחרונה, אתה פוגש אותו האמת כבר הרבה שנים. למרות שלפעמים תפקיד מח"ט, עובדים המגדים, עובדים המ"פים, אני חושב שהשנה הזאת זה היה תפקיד ש... כתף אל כתף, יחד עם, עם החיילים, מה שנקרא, אחרי הטירונות, אחרי המסלול הכשרה, כבר בלחימה.
כן. קודם כל צריך להגיד שבניגוד להרבה מאוד דורות, הם נבחנו על באמת. זאת אומרת, אנחנו היינו הרבה מאוד דורות, גם אני, שהיה לנו מבחנים קטנים, צוק איתן, לבנון השנייה, אז באמת מבחנים מאוד קטנים, לעומת המלחמה הזו. והם באמת עמדו במבחן האמת, כאילו. המבחן שבו היה צריך רגע לגייס כוחות ורוח, ולהתייצב, ולעשות את זה הכי טוב. אז קודם כל, צריך קודם כל להגיד שהם הם עמדו במבחן האמת, כאילו.
זאת אומרת, אתה עם ההגדרה של הדור הנכון, אתה אומר, אני שם את שתי הידיים שלי, שאלו אנשים שבדור הזה מייצגים אותנו נאמנה.
כן. עכשיו רגע, אני על זה מוסיף, שמעבר לזה שהם באמת נבחנו, והם עומדים במבחן בהצלחה, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו הרבה שאלות על למה זלזלנו כל כך בדור הזה, כאילו. האם זה היסטורי ותמיד קורה שהמבוגרים מזלזלים בצעירים?
שאלה טובה.
ואז אוקיי, זה טבעי, זה בסדר. ויכול מאוד להיות גם שאנחנו זלזלנו להם יותר ממה שבדרך כלל מזלזלים, בגלל שאפילו בזנו לתרבות הזאת שלהם, והם הוכיחו לנו בפנים שהם יודעים להיות הרבה יותר טובים מכולם. אז אני לא מסכים עם כל מילה בטקסט, אבל אני חושב שהרוח של הטקסט היא מאוד נכונה, כי יש בה הרבה מאוד מהדברים שמאפיינים את היום יום של הנוער כן. הזה, שכביכול אתה אומר, מה הקשר בין זה לבין לנצח במלחמה? אבל עובדתית, הם הוכיחו שיש קשר חזק.
אז בוא נחזור רגע דווקא באמת לשאלה הראשונה שרציתי להתחיל איתה. אתה מגיע לפנימיה הצבאית באיזה גיל?
אני מתחיל בעצם מכיתה ט', קצת לפני גיל 14.
קצת לפני גיל 14.
את המיונים, אני מתחיל בגיל 13.
מאיפה הגעת לו? ממודיעין?
זה הגעתי באריאל באותם שנים. כן, אני שומע על הפנימיה.
מה מביא אותך לשם?
וואו, טוב, שאלה קשה, ואני חושב שזה, אני שואל את עצמי כל הזמן עד היום את התשובה לגבי הדבר הזה, מאיפה זה בא. אבל אני גלטלתי, אני חושב שזה מתחלק לשניים. זה אחד, האבא שלי שהוא היה קצין חימוש בצבא, אז הייתי, הצבא היה הוויה בבית. ושתיים, זה הערצה של אמא שלי, שחוגגת היום דרך אגב, יום הולדת,
אנחנו נחל
המזל טוב.
מזל טוב.
הערצה של אמא שלי לישראל ולצבא. ובאיזשהו מקום, כשאני שמעתי לפנימיה דרך כתבה בעיתון במחנה, היה פעם עיתון כזה שהיה מגיע עד הבית, אז אני מאוד מתלהב מהכתבה הזאת, אבא שלי כבר שם לי את זה על השולחן, אבל לא נראה לי שהוא דמיין שבאמת אני אעשה עם זה משהו.
נעשה לנו סדר, איפה אתה בסדר האחים בבית?
אני בכור.
אתה בכור. עוד כמה אחים אחריך?
אחרי זה יש לי עוד אחות ועוד אח ועוד אחות. אז לצורך העניין, באיזשהו מקום...
שזה גם איזה פורץ דרך, כי לא שאלך אח והלכת בעקבותיו.
גם לא אף אחד במשפחה המורחבת שהולך לפנימיה. אני בעצם רואה כתבה, זה מתחבר לי למה שאני גדל עליו בבית, ובאיזשהו מקום אני ממש רוצה, יודע שיום אחד אני ארצה להיות מפקד, זה מתחבר לי, יודע שאני רוצה לשרת את המדינה, זה מתחבר לי, אני לא מבין אפילו את המשמעות של הדבר הזה, אני אולי רק היום מבין בכלל מה זה אומר לשרת את המדינה. אבל זה באיכשהו שם, משם אני בוחר את הדרך של הפנימיה, ואז גם, אתה יודע, גם דברים קטנים של סתם, כן. להתלהב מללבוש ונדים לפני הזמן, כן. ואחרי זה להתלהב מהחבר'ה שנמצאים שם, אבל זה שילוב של הכל כזה.
אתה היית פלוגת גליל, לא גליל.
נכון, אנחנו גליל. נכון. אנחנו התחלנו בשנת 1996, כן. סיימנו ב-2000 והתגייסנו.
נכון. ואז אתה מגיע בעצם לפנימיה הצבאית, מה אתה פוגש שם? עוד חבר'ה כמוך מורלים או ש...
קודם כל, אתה פוגש את עם ישראל, כי... אתה יודע, באריאל זה סוג מסוים של אנשים, ואתה פתאום פוגש מלא אנשים מכל מיני מקומות. אני בחיים לא פגשתי קיבוצניק.
כן.
בחיים לא פגשתי מישהו שלא מאמין באלוהים. בסדר? לא ידעתי שיש דבר כזה. בפנימיה פגשתי פעם ראשונה אנשים שאומרים, אין אלוהים, לא ידעתי מה זה. פגשתי דרוזי, פעם ראשונה. את סלח ואת יעקב בדר, שהם הגיעו שניהם מהכפר, מחורפיש. ופגשתי קודם כל את עם ישראל. דבר שני, פגשתי עוד אנשים כמוני, שלמרות שהם שונים, הם גם חולמים להיות מפקדים, חולמים להיות בצבא, רוצים לעשות את זה יותר מוקדם, רוצים להגיע להיות מוכנים, אבל פגשתי גם את זה. וצריך להגיד שגם הפנימיה פוגשים את התלמידים בריאלי, שזה בכלל עולם אחר לגמרי. אני מגיע ממעמד מסוים, והם מגיעים ממעמד אחר, ועם דעות אחרות. אנחנו היינו חוזרים מאימונים בפנימיה בחופש גדול או בסוכות, מה שנקרא שזופים
שבוע
נבוטים
שבוע המחלקה
הם היו חוזרים שזופים מחושצקי כן, אז אתה יודע ואנחנו מי בכלל דמיין בשנים האלה את זה, זה היה... אבל פגשתי את עם ישראל ממש מכל הגוונים שלו ואמרתי גם פגשתי אנשים כמוני וגם פגשתי אתה יודע את המפקדים בפנימיה שהם מאוד חשובים המדריכים והמפקדים שנתנו לנו רגע פרספקטיבה של הצבא וזה היה מאוד משמעותי
אז בואו רגע ננסה לחשוב על ארגז הכלים שיש ברשותך היום, מה אתה יודע להגיד שכבר בהיותך חניך בפנימייה, קיבלת? אז נכון שזה אמנם פנימייה צבאית, אבל אני מאמין שחוץ מהכלים הצבאיים, חוץ מתורת הקרב וקרונות המלחמה, היו הרבה כלים אישיותיים, אולי שרכשת בהתחנכות בפנימייה, ואני בכוונה שואל את השאלה הזאת, כי אנחנו פה פנימייה של 340 חניכים, אז כן חשוב לי בפרספקטיבה שלך, לאחור. משהו שאתה יודע שארגז הכלים הזה גם שירת אותך בשנים האחרונות, ובמיוחד, במיוחד בשנה האחרונה.
אתה תתפלל לשמוע שדווקא העולם התוכן המקצועי צבאי, הוא היה הכי פחות רלוונטי בצבא. זאת אומרת, הוא היה הכי פחות חשוב בעיניי. כי אתה פתאום מגלה שאתה לומד את אותו חומר כמה פעמים, ואז אתה נכון, אתה מגיע עם איזשהו יתרון, אבל היתרון הזה, ככל שעובר הזמן, הוא מצטמצם. הנקודה הראשונה שאני רוצה לשים זה העניין האנושי. לחיות עם בני אדם בצפיפות כזאת, שנים...
היי, אני רק אציין, בסדר? פה לכל ארבעה ילדים יש מקלחת לשירותים בחדר, יש מרווח.
אז לנו היו שני תאי שירותים ל-60 איש.
בדיוק.
והיו מתקלחים סוללות, היינו עושים, זה. אני מנסה להסביר לבנים שלי לפעמים, שהיו שני תאי שירותים.
שלא ידמיינו פה אנשים, למרות שהפנימייה הצבאית עכשיו שופצה, ואני יודע שיש היום חדרים נורמליים וזה, אבל אז בזמנו...
היו מתקלחים בתורות, ורק הארבעה הראשונים היו מים חמים. אבל באמת העניין האנושי הוא בעיניי הכי חשוב, כי אני חושב שבעיקר עכשיו אחרי המלחמה אני למדתי שהפיקוד הוא קודם כל מקצוע של בני אדם, כאילו. זה נשמע הכי בנאלי בעולם, אני יודע, אבל היו תקופות שאמרנו, קודם כל מקצועיות, קודם כל להפעיל את האמל"ח. לא, אנשים זה הדבר הכי חשוב. איך לגעת באנשים?
אני חייב להגיד לך, סליחה שאני קוטע, אני חייב להגיד לך שבמילואים אתה מבין את זה טוב. אתה יודע, כל השירות שלך נכון בסדיר, אבל במילואים, בתור מפה מילואים, לפחות בחוויה שלי, מקצועיות היא חשובה. אבל היכולת שלך להפעיל את האנשים מהמקום הבין אישי, אפילו הבלתי פורמלי הזה, ולאו דווקא מהסמכות שיש לך, אלא המקום הזה הוא סופר משמעותי, במיוחד בעיתות מצוקה, עיתות קרב, עיתות מלחמה ודברים כאלה.
אז אני ממש ראיתי את זה, אני חושב שהשורשים של זה הם בפנימיה, כי שם למדתי להכיר בני אדם, איך הם חושבים, מה הם מרגישים, מה שונה בהם, מה מיוחד בהם. אני חושב שזה מיומנות או קישור כזה שאתה... כשהוא חיים כזה, שאתה מגיע איתו אחרי הפנימי, אחרי 4 שנים, אז זה ממש חשוב בעיניי. גם למפקד ולמנהיג בכלל. הדבר השני היה עולם ערכי. זאת אומרת, ידעתי הרבה מאוד דברים שקיבלתי מהבית או מהבית ספר עד הפנימייה, אבל בפנימייה עשו לנו סדר ונתנו לזה שם. בסדר?
כן.
יש משהו שנקרא אהבת הארץ.
ארץ.
יש משהו שנקרא דבקות במשימה. יש משהו שנקרא אמינות. ההורים שלי לימדו אותי לא לשקר, אבל אני לא ידעתי מה החשיבות של אמינות לכלל קישור אחר. אני חושב שהשכבה הערכית הזאת, שהיא עושה לך סדר, בסדר? בגלל שיש פתאום מישהו שמדבר איתך על זה, אתה מדבר על זה עם אחרים, ואתה מתווכח על זה וכן הלאה, ואתה רואה מצבים שבהם אתה מתמודד איתם, זה היה מאוד חשוב בעיני העניין הערכי, שזה מלווה אותך אחרי זה כל החיים, כי זה הופך להיות השורשים שלך.
יש לך אירוע מסוים שזכור לך מהפנימייה הצבאית, שאתה אומר, מהאירוע הזה גדלתי קצת?
קודם כל, הדבר הראשון שאני קופץ לי, עכשיו תראה, אני עושה את זה אינטואטיבי לגמרי. הדבר הראשון זה...
לא הכנתי אותך גם בשאלות.
לא, לא הכנת אותי, אתה מתקיל אותי פה, אבל... אני... ממש, אמרת לי, קופץ לי משהו אחד.
הותקלת בדברים יותר קשים בקרב על רפיח, לדעתי, נכון?
כן.
סרטון שלך שחנוכה היה מפרק, אני חייב להגיד.
תודה.
מפרק. אז אני רואה שעצמי, אתקיל אותך בדברים קטנים, כן.
אז מה שקופץ לי לראש, זה כשאנחנו בכיתה י' בניווטים, אני מלווה עם בחור בשם אריק בן זקן. ואנחנו מתברברים. ואנחנו בגבעות גורל, אנחנו ילדים. בסדר? זה ילדים ל-15. וא', זה לילה קשוח, אנחנו גם נאנשים בסוף, אני רק רוצה שתדעו, שאחרי זה גם חטפנו שבת.
מי זה היה מפה של גליל?
זה היה דני כהן.
דני כהן.
אנחנו עוד היום בקשר עם מקסים. אבל למה זה קופץ ראשון? א', כי זה היה לילה קשה, פיזי קשה. ועצר לדינו אמר של חיילים מגולני. ואמרו לנו, מה קורה, איפה אתם וזה, ו... אמרנו, אנחנו מבורברים, אמרו לנו, טוב, תעלו לאמר, ניקח אתכם קרוב לכביש, משם תעלו, ולא עלינו. ולא עלינו, ואני זוכר את זה עד היום, כי משם, אחרי זה הבנתי על העקשנות שבלדבוק בערכים שלך, כאילו. ונהנשנו על האיחור, ונהנשנו על הברבור, אבל זה קופץ לי דבר ראשון, שאתה ילד בן 15 עם חבר שמתברבר, ואתה הולך וסובל מכל צעד, אבל בסוף אתה יודע שאתה נאמן למשהו שהוא יותר חשוב מהרגע הזה, הספציפי הזה, וזה אחרי זה ליוויתי בעוד הרבה מאוד מקומות בחיים. ויש עוד הרבה רגעים כאלה מיוחדים בפנימיה של של חישול.
טוב, בוא נעשה רגע פאוזה מהפנימיה, כי זה באמת, אני חושב, הבסיס, למרות שהבסיס מגיע עוד לפני, מהבית, אבל הפנימיה עושה איזה סדר, כמו שאתה אומר, היא ממשיגה דברים.
נכון.
שזה משהו מאוד חשוב. ובוא, ממש, ממש, בקפיצה מהירה, תאר לי איפה 6.29, 7 באוקטובר, תפס אותך.
אנחנו בעצם, אני מפקד של חטיבה 401, זו חטיבה סדירה שהיא או מתאמנת או עושה תעסוקה מבצעית, ומתכוננת למלחמה כל הזמן. אז אנחנו בעצם היינו בתקופה של אימון ברמת הגולן, מתכוננים למלחמה נגד לבנון, כל החיילים בבית, וגם אני בבית. אנחנו היינו בכל המחנות של רמת הגולן. אני ספציפית עם כל המשפחה מהצד שלי, עם לין והילדים וכל האחים שלי וההורים שלי, נמצאים בווילה בצפון.
כן.
מי שמעיר אותי ראשון זה הבן הבכור של ים, הוא היה בזמנו בן 12, אומר לי, אבא קום, יש אזעקות בכל הארץ, אני בגדול בועט אותו, אומר לו, ים, כאילו, אזעקות, נו, אפשר לחשוב, זה ישראל.
רגילים, בדיוק.
חוזר אחרי 5 דקות, וזה בעצם, ככה מתחילה המלחמה מבחינתי. הרגע הזה שבו אני פותח את הפלאפון, רואה אזעקות בכל הארץ, מתחיל לראות דיווחים ראשונים על חדירות שמחבלים לכל מיני מקומות, ומבין שפרצה מלחמה. ואז אני בעצם מכריז מלחמה בחטיבה, מכריז ישר לגייס מילואים בלי לשאול אף אחד. ומתחיל לרדת דרום על, ליום מאוד מאוד קשוח של לחימה בעוטף, שבו אני בין מחט לבין חייל. בין מקום שבו אני מפקד על חטיבה ונהל תהליכים בחטיבה, של לשלוח חיילים לעוטף, ובין לארגן את הטנקים, להתחיל להוריד את החטיבה למטה לדרום, ובין ממש להיות מפקד טנק או איש צוות.
איפה המקום הראשון שהגעתם להביא
מטה? המקום הראשון שאני מגיע אליו זה צומת צעד, כי אני בדרך, יש לי מגד שאמר לי, תשמע, יש בלגן, איזה מסיבה, לא יודענו שקוראים לזה הנובה. אמר, יש בלגן במסיבה, אנחנו פה, הורגים פה אנשים, אז אני בעצם שואט לשם. בדרך אני מבין שלא כדי שאני אהיה עם רכב, אז אני לוקח טנק מצומת צעד, שהיו עליו שני צוותים, כי צוות אחד הטנק לא הושמד. עולה עם הטנק הזה, נוסע לכיוון הנובה, כי אני מבין שיש שם טנק אחר, בדרך הטנק נגמר לו הדלק. ואז אני מגיע עם טרמפ, עם בחור בשם עוז דודיאן לטנק השני, ואחרי זה אנחנו נוסעים לבארי, אנחנו נמצאים קצת בעיה, אנחנו הטנק הראשון של בארי בעצם, שמגיע מול הבית של פסי, זה הטנק שלי, ואני מסיים בסדרות, בתחנת משטרה בסדרות, אז בעצם זה יום מאוד ארוך, שאפשר לדבר עליו המון, אבל עם המון דברים...
אתה היה פעם הראשון שאתה שם את הראש אחר כך?
רק יום אחרי, כאילו.
ובינתיים החטיבה גם עושה הפעלה, היא גם מגויסת, מילואים נכסים, אין אפילו זמן יקר, כאילו כולם, נכון?
מי שיכול לקחת נשק ולעוף לעוטף עושה את זה, ואנחנו משאירים נתח מאוד קטן של אנשים שמתחילים להרגיע את הטנקים.
עם הילדים?
לין נשאר בהתחלה עם הילדים, אבל מהר מאוד כבר קוראים גם לה. באופן כללי,
אז איפה הילדים?
לין, הילדים כזה אצל המשפחה. באופן כללי כל השנה האחרונה היא הייתה השנה ש... לין בגבורה גדולה ניסתה לסדר את הכל כדי שזה יאפשר גם לה להיות בצבא. היא עושה תפקיד מאוד חשוב וגם איכשהו לשמור על הילדים. אבל כן, זו הייתה שנה מאוד קשוחה שהתחילה ביום הזה. וזה השביעי באוקטובר, אפשר לדבר עליו עוד המון, אבל בגדול זה יום שבו אתה עם תמונת מצב מאוד חסרה, מאוד חלקית, עושה מה שאתה יכול. יש לי הרבה דברים שיש לי עליהם המון חרטות וכאב לב, כאב אמיתי,
כן.
שהלב כואב.
כן.
על למה לא הלכתי לשם וכן לפה, אבל בסיס המידע שעשינו, ניסינו לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים.
ובאיזה שלב בעצם אתה מרגיש שהחטיבה כבר מאורגנת, אתה מתחיל לעבוד באופן מסודר?
אנחנו בעצם, תוך כדי השביעי לאוקטובר, בעצם אחרי שאני מסיים בנובה ובבארי, אז אני כבר הולך לתת פקודות שאיכשהו מחלקות ליישובים, ואחרי זה אני הולך לסדרות, אבל מיום אחר כך כבר, אנחנו מתחילים לקבל פקודות ראשונות של תימון. זה בתכלס לוקח בסוף 3 שבועות,
נכון,
אבל, כן, אבל אנחנו בעצם מתחילים לקבל פקודות בהתחלה של משהו קטן, משהו בינוני, ולאט לאט זה הולך ונהיה למה שזה קרה באמת, התמרון הגדול של לכבוש את רצועת עזה.
תגיד לי, בני, מה פגשת שם בימים הראשונים?
בעזה?
עוד לפני.
לפני.
כן, מה פגשת? אני חושב ש... אתה יודע, אני יכול להגיד לך בתור מי ש... אני בשבעה באוקטובר, אני כבר הייתי, אני הייתי בתפקיד בפיקוד עורף, אבל לא בתפקיד לחימה, זה פעם ראשונה שאני לא בתפקיד לחימה, ואני מנהל החזקה שלי פה בכפר שאני הבאתי אותו, היה חייל שלי במילואים, אז כל הפלוגה הוקפצה. ולי היה תחושות מאוד מעורבות, מאוד אמיוולנטיות, אבל אני זוכר שהתמונות הראשונות שהגיעו גם, אמרתי, לא יכול להיות, מה זה, טנדרים בסדרות ודברים כאלו, או שיחות טלפון של תושבים, שאיפה הצבא. ואני באיזשהו מקום, אולי זה ישמע קצת, כאילו, אני אפילו כועס לעצמי שאני אומר את זה, בסדר? אני כאילו באיזשהו מקום אומר תודה שלא, אולי לא הייתי צריך לחוות את הדבר הזה, כי נראה לי שהמקום פשוט תמונות דרך התקשורת הקשה לצפות בהם. אז מה פוגשים שם בשטח?
תראה, בוא נתחיל מהרע, אוקיי? הפחות טוב זה המראות הקשים. בגדול אתה רואה ביטויים של שנאה. אני, יש פה הרבה ילדים, אני לא, כן. שמאזינים, אני לא אפרט מה זה ביטוי של שנאה. אני רק אגיד שיש מראות של מלחמה, שזה מראה אחד. אבל יש גם מראות של טבח, ויש מראות של שנאה, שבן אדם שונא והוא רוצה להכאיב למישהו, הוא, יש להרוג ויש איך להרוג, כן. להרוג בדרך אחרת. כשאתה מגיע לזירה של, של הנובה, כשאתה מגיע לזירה של בערי, כשאתה רואה את כביש 232, כן. אתה רואה אויב שמאוד שונא אותך, אתה קולט את זה מהרגעים הראשונים, כאילו. המחבלים שהגיעו, הם באו לטבוח, הם באו לשחוט, וזה מתפוצץ לך בפרצוף. אז זה דבר ראשון. זה המראות הקשים האלה, שיש להם ביטוי של, אתה יודע, בסוף כן. בשטח אתה רואה את זה בעיניים.
כן.
בטוב אני ראיתי את חיילי צהל מתעשתים ומקריסה מתחילים להרים את הדבר הזה למעלה, כאילו. בשביל אוקטובר עוד היה קשה לראות את זה, אבל ראית מלא מלא חיילים בכל מיני מקום, מנסים לעשות משהו תוך כל הכאוס הזה. וזה בזכותם, כי אף אחד לא נותן להם שום פקודה מסודרת, הם פשוט הגיעו רוב הפעמים לאן שהיה צריך. והצילו את המצב, זה יכול להיות יותר גרוע. אני יודע שהתוצאה היא גרועה. ואולי בהמשך גם נדבר על תחושות אחריות, ומה זה אומר. אני לא נכנס לתחושות, אני מקבל רק בעובדות ובמראות.
כן, כן.
אז לצורך העניין, אז אני רואה חיילים מכל מקום, מתגייסים ומגיעים, אנשי מילואים, אזרחים, חיילים סדירים, אתה יודע, אנשים שבאים ועושים מה שאפשר, עם מה שיש. ולפעמים זה היה רק נשק או אקדח, או פשוט להגיע.
בעצם... באותה נקודה, אתה אומר, אני שמח שאני נמצא בנקודה הזאת בתפקיד שבה אני נמצא, או שאתה אומר...
וואלה, תשמע, אני לא חשבתי על זה באותה שנייה. אתה עובד על אוטומט. זה מתחיל באמת להיות כמו רובוט, אבל עם הזמן, ככל שעוברים הימים וכן הלאה, אני מבין ש... הכל הכין אותי לרגע הזה של להיות מחת 401 במלחמה, כאילו. ממש,
מי מלא... 401, הוביל את ה... צקה הכי משמעותי, נכון?
אנחנו היינו הלחימה. הראשונים שנכנסו לעזה,
נכון.
כתף אל כתף עם קדמת כן. גבעתי, ואחרי זה היינו ממש ראשונים עד העיר עזה, ואחרי זה הובלנו גם ברפיח.
שכמה מתוך הצקה הוא מילואים וכמה הוא סדיר? באחוזים?
רוב החטיבה היא סדירה, אבל יש לנו בכל גדוד בלוגת מילואים דויים. אחת, ויש לנו חוץ מפקד חטיבה שרובה מילואים, זה כן. ממש 90% מילואים, ויש לנו גדוד סיוע מנהלתי שהוא כולו מילואים.
והמילואים נותנים רוח וכוח, אי אפשר בלעדיהם. לא, אבל גם מורלית.
גם, עזוב, מורלית זה אפילו יותר חשוב.
כן.
כי הרוח שהם מביאים, שהיא, אתה יודע, היא הוסיפה לנו המון. כי הם מגיעים עם הבגרות, עם הניסיון שלהם, גם המבצעי, גם, אתה יודע, גם להיות בן אדם בוגר, שיודע לתת המון נפח. יש לנו אנשים אצלנו שהרוח שהם הביאו, הוסיפה המון לרוח של החטיבה. ולכן זה לא רק עוד בן אדם, כאילו זה לא, זה כאילו אנשי מילואים מביאים המון ערך מוסף, שאי אפשר לקבל בלעדיהם. כן, אז זה חלק משמעותי.
אני רוצה שנעשה רגע עצירה, אנחנו נלך לשיר, בסדר? אתה גם תספר לנו למה בחרת את השיר הזה ראשון, אולי קצת איפה אתה נמצא כרגע בדברים, וככה זה טיפה להוריד את מה שנקרא להקליל את האווירה קצת, אבל יהיה לנו עוד קצת שאלות חפרות טיפה. לא יודע אם יותר קשה, אתה יודע, קושי זה בינה מתפונן. אמרתי לך, אני חושב שאחרי השנה האחרונה, אני חושב שגם אצלך אולי הקושי מקבל משמעות אחרת. אז מה אנחנו יכולים לשמוע? השיר ראשון שהבאת לנו. Sunny Days?
Sunny Days, אוקיי. אז קודם כל, אני ממש אוהב מוזיקה אלקטרונית, וממש אוהב מוזיקה טרנס. לפעמים זה לא מסתדר עם התדמית של המחת, אבל זה מילדות וזה מהבית, ואני ואחי שלום יכולים על זה, ואנחנו טסים לפסטיבל טומארולנד קבוע, כל ארבעת האחים, אני שלום משמרית בבר. אנחנו מאוד אוהבים את המוזיקה הזאת. ארמין ון ביורן זה הדי-ג'יי האהוב עליי, ואתם שומעים את הגרסה הרגועה של השיר הזה, וזה שיר שאהבתי גם לשמוע, היו שמים לי אותו כשהייתי צריך בעזה, ככה ראה...
להתפקס.
אז הוא מדבר פשוט על ימים שימשיים ופשוטים, הוא מדבר על רוגע, ואני מאוד אוהב את הקצב. אז תשמעו ותהנו, ומי שרוצה לזוז ככה עם הגוף, בכלל עדיף. Butterflies, 'cause they don't
stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. A shelter, shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying.
אנחנו חוזרים, בני אהרון פה איתנו. בני, לפני שאנחנו נחזור ונמשיך לחפור פנימה, אני אקריא עוד איזה טקסט שאסף פרי, הספר שלו גיבורי העל. דרך אגב, הוא כתב גם את הטקסט של גיבורי העל, שאחזי תקווה שש לקחו והלחינו. נקודה שבפנים לא הרגשתם אותה בטוח, אבל מרגישים אותה מאוד מאוד בחוץ, ואולי נספיק ניגע גם בדבר הזה. זה נקרא עומדים עלינו. בכל דור ודור אנחנו עומדים עלינו, דורכים אחד על השני, שמים רגל, מחרסמים מהצד, יורים בנגמש. בכל דור ודור אנחנו מוסיפים שמן למדורה ומלח על הפצעים, מאשימים, מעליבים, מלכלכים. בכל דור ודור אנחנו עומדים עלינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידינו. אז אולי באמת נפנה לנו ערב רומנטי, ננקה את הבית, נחזור להתחלה, נעשה סדר, נשב במעגל ונתרגל קצת אגדה. אני יודע שבפנים לא מרגישים את הדבר הזה, אבל בחוץ כן, ואנחנו נדבר על זה. נדבר על זה. אבל בוא רגע נחזור לאירועים. בפרספקטיבה של שנה, מה מתחדד לך בשנה האחרונה? צריך לזקק אותה.
קודם כל אני גיליתי את החשיבות של רוח. אנחנו הרבה פעמים היינו מתעסקים ב... רמה המקצועית של האנשים, לאמן אותם שידעו להפעיל את הנשק נכון, שידעו להפעיל את הטנק נכון, שידעו להיות מעולים במקצוע שלהם, וזה הכל חשוב, באמת. אבל אני היום אחרי, אתה יודע, שבאמת פיקדתי על אנשים בקרב הרבה מאוד זמן, יחסית זה זמן ארוך, גיליתי כמה משמעות יש לרוח, כמה משמעות יש לאמונה במה שאני עושה, לאמונה בחשיבות של מה שאני עושה, לחלק שלי בתוך זה, כאילו, לשייכות שלי למשהו גדול ממני, בסדר?
שאני חלק מסיפור,
אני חלק ממשהו,
כן.
שיכול להיות שאני לא מתחבר לכולו, אבל אני מתחבר אפילו לחלקו.
אתה מוביל אותנו לחיים של משמעות.
כן, לגמרי משמעות, שאתה משמעותי במה שאתה עושה עכשיו, כאילו. שמה שאתה עושה עכשיו,
לא סתם אני נמצא בנקודה שבה אני נמצא עכשיו.
נכון. כמו שדיברתי איתי מקודם, אמרתי לך, לאט לאט התחבר לי שכל החיים הכינו אותי כדי להיות מחת המון אחד, זה מה... אמא שתולשת לך דפים במחברת כדי שתהיה סודי, ועד הבית ספר והצבא, הכל כזה בסוף מתחבר. אבל בסופו של דבר זה מתחבר למשמעות. בעיניי, קודם כל, זה העניין של הרוח. זה מאוד התחבר לי, כי ראיתי שכשהרוח חזקה, החטיבה מתקדמת, זה עוזר, זה עובד. יש לזה ביטוי לאנשים בשטח. אז זה אחד הדברים המשמעותיים שהתחברו. לדבר שני, זה קשור גם לאויב שלנו. אני, לצערי הרב, לא יכול לתת פה בשורה אופטימית. אני, מאיך שפגשתי את האויב שלנו, גיליתי שיש פשוט אויב שהוא מדמיין שהארץ הזאת תהיה שלו. והוא מאחל לזה ומקווה לזה.
זה אפילו לא עניין שלי אם נוותר עוד מטר או שני מטר.
לא, זה לא העניין. זה ממש גיליתי אנשים שנולדים ומתים וקמים בבוקר והולכים לישון עם החלום.
עם הרצון להשמיד אותך.
שזה תהיה המדינה שלהם, אבל לא רק.
שאתה לא תהיה קיים.
שאתה לא תהיה קיים. אני אספר סיפור קצר על אחד מהמחבלים הבכירים שפגשתי לאורך הדרך, ודיברתי איתו ואמרתי לו, ורשיתי לעצמי לדבר איתו על כל מיני דברים, הוא דיבר עברית שוטף. ואז בשעה מסוים אמרתי לו, אתה מבין את התוצאה של מה שעשית עכשיו? כאילו זה וזה הולך להיות מושמד ועניינים, ואז הוא אומר לי, תרוס פה מה שאתה רוצה, הבתים שלנו זה לא פה, הבתים שלנו זה בחיפה, בתל אביב, בירושלים. ואין באמונה הזאת, בכל בית יש את הצורה של ארץ ישראל, ו... את התמונה של אל-אקצה.
והדבר הזה נותן רוח, זאת להבין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
גם, אבל בעיקר גרם לי לחדד את העניין של, זה אנחנו לא עם שאין לו איפה להיות. אנחנו לא עם של, אם היו אומרים לנו, קחו מדינה במקום אחר, אנחנו נלך. זה לא שאין לנו לאן ללכת.
כן.
זאת הארץ שלנו. אנחנו נתחמים על המדינה שלנו. הארץ הזאת היא שלנו. ואנחנו מוכנים להקריב.
אני אפילו אגיד יותר מזה. אני יכול להגיד לך שמשמע שלמדתי בשנה האחרונה, ופגשנו מקודם את החבר'ה מנשות הדסה, וכל יהדות התפוצות, שבסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו, הגדול, המשותף, זה לא רק סיפור של החברה הישראלית, הארץ ישראלית, זה סיפור של העם היהודי כולו, שמדינת ישראל חזקה ואיתנה, העם היהודי כולו בטוח, שמדינת ישראל... מה שנקרא לא יציבה, רבה עם עצמה, חלשה, פגיעה, העם היהודי כולו נרדף. Mm-hmm. אני חושב וזאת השליחות שלנו בתוך הסיפור הזה. וזה למה אנחנו לא יכולים להסתכל רק על
המים שלנו.
בדיוק. ממש
כי,
ככה.
כי יש לנו תפקיד. זה כמו שהיום דיברתי עם חבר שלי ואמרתי לו, תשמע, נכשלנו בלהשאיר לילדים שלנו מקום בטוח יותר כאילו. זה אתה משמרת שלנו.
כן.
ואני, כאילו, במקום שהם עכשיו, הקטנטנים האלה, בעוד כמה שנים ירגישו, אנחנו נכשלנו בלתת להם להרגיש בטוחים בארץ שלהם. ואנחנו ניקח את זה איתנו.
רגע, אז בוא, אז כבר הובלת אותנו רגע קדימה, כמו שהתכוונתי לשים את זה בהמשך, לשאלת האחריות. איך מרגישים את האחריות? מרגישים תחושה, לפחות בימים הראשונים, של כישלון, פוגשים אנשים, כן. אנשים אכזבה בעיניים, תושבים בעוטף, אפילו, למה תושבים? אפילו הילדים הפרטיים שלנו, mm-hmm. שהמצב הזה מוציא אותם מאיזון.
אז אני, לפני שהרגע נלך רגע לחיצוני, אני אדבר רגע על הפנימי.
וזה לא ועדת חקירה שלא קיימת פה, כן?
כן.
אין פה עניין של אשמות וזה, כן, התחושה כן. הפנימית של אחריות.
ובגלל זה אני רגע, מנטרל רגע את כל מה שאנשים מרגישים כלפיי, כן. או מה שאנשים מרגישים בכלל. אני מדבר רגע על, אני כלפי עצמי. אני הלכתי לפנימיה הצבאית, ואחרי זה נשארתי בצבא בכל פעם מחדש.
דרך אגב, היו סימני שאלה ב...
לאורך הדרך?
לאורך הדרך אם נשארים בצבא או לא?
כן, אני כל כמה זמן שאמרתי לעצמי, טוב, זה הזמן להשתחרר. זה הזמן להשתחרר.
דרך אגב, אם לא היית מפקד במילואים, לא היית מח"ט, מה הייתה?
הייתי די-ג'יי.
די-ג'יי?
אחי מאזין בטוח, והוא מבסוט בטוח. אבל, והוא גם אומר, איזה חרטטן, אני מחכה לו כבר שנים. אבל... אני בעיקר אומר את זה כי אני נשארתי בצבא כדי להגן על עם ישראל. כשאתה מגיע לאירוע הזה ואתה עובר במקומות שראיתי, אתה מרגיש כישלון נוראי. המקום שזה נפל לי בשביל לאוקטובר הכי קשה, זה כשהייתי בתחנת משטרה של סדרות, ואתה נמצא עם טנק בתוך חנייה של בניינים, ואתה אירוע על תחנת המשטרה, כשמסביב אתה רואה אנשים מציצים עליך. ואתה אומר לעזאזל, איזה כישלון, איך... אני אלוף משנה בצהל, כאילו, אתה יודע, אני עוד מ"פ או איזה סרן יכול איכשהו להתחמק מהדבר הזה, אני כבר 20 שנה בצבא. יש לי אחריות על מה שקרה כאן. בסוף אנשים מתו, נחטפו, נאנסו, תחת האחריות שלי בזמן שאני בצבא, ואני התחייבתי להגן עליהם, כאילו. זה לא משנה שאני לא מח"ט צפונית בעזה, זה לא משנה שאני לא מהוג עזה, זה בסוף אחריות של כולנו ביחד, אנחנו על מדים, לא משנה באיזה תפקיד אתה, כדי להגן על המדינה, ונכשלנו בזה, אני ראיתי את זה מול העיניים שלי. והיה לי שעות מאוד מאוד קשות מול תחנת המשטרה בסדרות, כי הלב שלי נקרע שם בלחשוב.
אז רגע, אתה האמת חזרת לתמונה הזאת כבר כמה פעמים, ויש לי שאלה שהכנתי אותה מראש, שאני רוצה שתתף אותנו בתמונה או רגע מהשנה האחרונה, שאתה עומד ואתה תמסגר לי תמונה. אז יכול להיות שזה התחנה בסדרות, אבל אם יש לך עוד איזה מה, תמסגר לנו איזה תמונה.
אז זה שאני אתן לך שתיים. אחת, אני באמת אמשיך עם התחנה של סדרות, כי הסיטואציה היא כזאת. יש מחבלים בתוך המשטרה, מתבצרים, אנחנו מביאים טנק, שלום עזר, הסמחת שלי מביא לי טנק לסדרות, אני עם צוות טנק בסדרות, מול התחנת משטרה, יחד עם הימה ומסוק רב וכוח של הנדסה של פיקוד דרום, נלחמים נגד המחבלים שם. אבל הסביבה היא לא סטרילית, זה לא כמו בעזה.
נכון.
מסביב יש מלא אנשים בבתים שמהבוקר מנסים להרוג אותם. כן. והתחושת כישלון הזאת, שאתה עוד מנסה להציל את המצב עם מה שיש, היא תחושה של אחריות כבדה שיש לי על הכתפיים. תמונה נוספת, ולא חסרות תמונות מרגשות, זה כשאני עומד ב-27 לאוקטובר, על הגבול, ורואה את כל החטיבה נכנסת פנימה לתוך עזה, ועוברים מהגנה להתקפה, ובעצם כמו אוף החול כזה, הכל כזה פתאום עובר.
אתה זוכר משהו מהפקודה בקשר הראשונה?
כן, בטח.
משפט, שניים?
אמרתי, הם תחנות אחרי כאן קודקוד, אני מאוד נרגש, ופקודה מאוד מרגשת עבורי, ואז אני אומר להם שעם ישראל ספג אבדות קשות, ו...
שאתה יודע שבדיעבד יכול להיות שלא גם כולם חוזרים.
נכון. אני גם אומר להם שם שיש אוהב אכזר, ואנחנו הולכים לטפל בדבר הזה, ואנחנו עושים את זה בשביל עם ישראל, לא משנה כמה זמן זה ייקח. אבל כשאתה רואה אותם נכנסים פנימה, דוארים פנימה באומץ, באמת זה מפחיד. לחצות את הגדר, אחרי שהרבה שנים לא עשו את זה, לעומק הזה, ושאתה לא יודע אם תחזור, שאתה לא יודע כמה זמן זה ייקח.
כן.
אני הייתי מאוד גאה בחיילים, מאוד מאוד מאוד. זה פתאום לראות את עם ישראל למיטבו, אני גם, זה לא רק החיילים שלי, זה לראות את הפצצות של חיל האוויר, ואת הארטילריה, ואת חיל הים ימין, ואת גבעתי משמאלנו.
אגב, פגשת הרבה פנימיונים בלחימה?
לא מעט, כל הזמן היה מסביבנו אנשים של הפנימיה, כאילו גם הם בדרך כלל פונים אליי, אז הם מדברים אליי, וזה תמיד הם יודעים שזה ייתן להם איזה יחס אקסטרה. אחד מהממפאים בגדוד 9, אליאם, הוא נפצע ממש בשבוע הראשון, והוא גם כן פנימיון.
כן, פנימיון. יש איזה דמות, גיבור, אפשר דמות, שאתה רוצה לציין אותו, להזכיר אותו?
שהוא מבחינתי מתוך החטיבה?
מתוך החטיבה, מישהו שפגשת, עדיף מתוך החטיבה, אבל לא רק. דמות שאתה אומר, וואלה, זה בענף שאני רוצה להזכיר אותו פה. Mm-hmm. אם סביב משהו שהוא עשה, סביב, מישהו שאתה אומר, שווה להזכיר אותו פה.
תראה, זה, אתה מכניס לי למלכודת, כי יש הרבה,
כן.
ואני
יודע,
מאוד
אני יודע,
זהיר.
אני יודע.
אבל אני אבחר במישהו אחד.
לבן יש הרבה, אבל אני ביקשתי אחד. האחריות היא עליי.
אני בוחר בסמחת בית שלי בשלום אייזנר. זה בן אדם שאוהב את מדינת ישראל לדעתי יותר מכל דבר אחר, והוא אמיץ במידה שאין לתאר, הוא עדיין נלחם גם בימים האלה. ברגעים שיחידות מיוחדות וכולם פחדו להיכנס, הוא היה נכנס עם האמר ראשון.
אמרת הוא מילואים?
הוא הסמחת שלי, הוא מילואימניק, אחד מהסמחתים שלי. והוא אמיץ בצורה בלתי רגילה, והוא איש מלא ברוח שנתן, וגם היה בשבילי בכל נקודה של שפל, ובעיקר ידע לדחוף את החטיבה קדימה ולמצוא בזה. הוא בעיריית ירושלים, ועושה הרבה מילואים. אבל הוא איש מאוד מיוחד, מלא באנרגיה, מלא ברוח, ואמיץ לב.
שלום, אני מקווה שאתה שומע את השידור, ואם לא, אתה תקבל את הלינק בספוטיפיי.
אנחנו נדאג להגיד לו את זה, אבל אני חושב שמבין כל האנשים, הוא הגיבור הפרטי שלי. עם ישראל חייב לו המון, אפילו לא יודעים כמה.
בוא רגע נלך עוד צעד אחד קדימה. אתה מסיים תפקיד מתי?
ממש בסוף יוני.
סוף יוני, איפה אנחנו בשלב של הלחימה עם החטיבה כבר יצאה?
רפיח, כבשנו את כל פילדלפי,
כן.
כבשנו את תל סולטן החדשה, כן. מתחילים לנגוס בתל סולטן הישנה.
אגב, סליחה, רעיון של מי היה הקליפ הזה של חנוכה שהוא מהמם? אתה לך שזה קליפ שנתן לאנשים כל כך הרבה עוצמות וכל כך הרבה רוח במפרצים. פשוט, אתה יודע, הכוחות מקדימה, אני עשיתי את זה בקטנה, בצוק איתן, זה 5% מה שהיה, 50 יום, בסדר? אבל שבפנים, אתה נע קדימה, אז אתה מפחד, אז אתה נע קדימה, ואתה עושה, ואתה... בחוץ, אנשים חווים דברים, הם רבים, דיברנו, מריבות, מחפשים להתעלות על דברים מחברים, ואני זוכר שהקליפ הזה יצא, זה היה לצפות עם דמעות בעיניים.
אז קודם כל, אנחנו לא ידענו על הקליפ. המלחמה היא מצולמת מאוד. אנחנו...
מה, באמת, באמת, אנחנו... מעבר לזה.
אז אנחנו הלכו להדליק נרות בכיכר פלסטין, ובאמת אנחנו רצינו לשים אצבע בעין של האויב, ולעשות משהו סמלי של יהדות וישראליות, בתוך המרכז של העיר. חטיבתי. וצילמו אותנו. מי שאחראי על הסרטון הזה, קודם כל צוות שנקרא צוות הוליווד, זה חברת, זה צלמים של חברת אפקס, שהם אזרחים, אבל גם היו במילואים בזמן הזה. מימוני, הוא איש מדהים, שהוא ערך את הסרטון הזה וצילם אותו. וקצינת החינוך של שלומית, והדוברת של אליה, שפשוט לקחו את כל הדבר הזה וערכו אותו. אנחנו רק אחרי כמה ימים באו אלינו, אמרו לנו, יש סרטון, יש סרטון, תורגם לככה וככה שפות, אנחנו לא ידענו, אבל שמחנו שזה עשה טוב, כי באיזשהו מקום...
עשה המון טוב.
אז שמחנו על זה, כי אמרתי, הרוח היא חשובה, ולפעמים מהתקשורת קשה מאוד להבין את מה שהחיילים מרגישים, ואנחנו היינו גאים ובעוצמה, והגענו לעומק של עזה, ושמחנו שעם ישראל יכול להרגיש את מה שאנחנו מרגישים בדרך מסוימת. אז הקרדיט היא בשבילם, היא לגמרי שלהם.
טוב, אז אנחנו רגע, סיום תפקיד יולי, נכון? אחסן מחליף אותך?
נכון. אחסן, זה
יכול... אתה תספר עליו קצת?
כן, בטח. אחסן החליף אותי, והוא נהרג לפני חודש.
אני הכרתי אותו שהוא היה קמבט של הקצין אגם של החטיבה בצוק איתן.
כן. אז אחסן הוא אחסן דקסה, מדליה, שהוא באמת גדל בחטיבה 7, והיינו מגדים מקבילים גם בחטיבה 7, אני הייתי מגד 75 או מגד 82. קצין סופר אמיץ, איש מאוד מיוחד, עם חשיבה מאוד ייחודית, מפקד מלפנים, שבאמת לא רואה בעיניים, באמת, מאוד נועז, שנלחם גם בלבנון השנייה וגם עכשיו, ובכל פעם ממציא את עצמו מחדש, איש על אנשים, והוא נהרג, ואני הייתי מאוד גאה בו שהוא מחליף אותי, ומאוד התלהבתי מזה שהוא מחליף אותי, והוא שמר לרוח של החטיבה, והוסיף לה אפילו עוד כמה תבלינים, והוא נהרג באחת הסמטאות בג'באליה.
איפה אתה מקבל את ההודעה?
שזה מדהים, אנחנו ירדנו לחופשה באילת, איך שאנחנו עושים את הצ'קין, מתקשר לירמת, חגי אמר, שהוא איש מיוחד בפני עצמו, ואומר לי, בני, אחסן נפצע, ואתה מבין שזה כנראה לא רק פציעה, אני אומר לי, אשתי, שזה מה שקרה, ואני פשוט מתחיל לזה, כן, בטח, ופשוט מתחיל, ופשוט עוזב את המשפחה, ואשתי שוב פעם נשארת לבד,
יאללה.
היא בכל הסיטואציות, תמיד מוצאת את עצמה, היא הגיבורה האמיתית, ואני פשוט עוזב אותה באילת ונוסע. נוסע, כי הייתי בטוח שאני אחליף את אחסן, זה היה נראה לי הכי טבעי, וזה ככה זה, אני פשוט נוסע לכיוון עזה, והולך בסוף לחטיבה, לעזור במה שאפשר, אבל...
כן.
זה היה אחסן. עבודה מאוד גדולה. והוא גם בן העדה הדרוזית, שצריך להגיד שהיא איבדה הרבה מבניה, והם שותפים שלנו ואיתנו פה, מאוד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם, ולומדים מהם המון, גם זה חשוב להגיד.
טוב, אתה כבר לקחת אותנו ללין אשתך. איך זה לחזור הביתה מהמלחמה?
קודם כל זה מדהים. בסדר, זה פתאום להיות בבית. ולהיות רלוונטי למשהו, ולהיות שם בשבילה ובשביל הילדים.
ואני רק חושב על הטירוף שמעצימות, והאי ודאות, והחוסר שינה, והחוסר מקלחת, והפודרה, והקולות ירי הכל, ופיצוצים ומראות, פתאום להקדומדום בבריכה באילת.
כן. באופן כללי זה בכלל לחזור הביתה רגע לקצבים אחרים, וזה... ואתה בא לטרוף את החיים באיזשהו מקום, אבל אתה עדיין לא בבית, באמת באמת בבית. אתה פיזית בבית, אבל הראש שלך ממש מוטרד ממה קורה עם החטיבה, מה קורה עם האנשים. זה אנשים שהיו נלחמו איתך לפני שנייה. וגם יש איזשהו משהו שקורה לך, שהסף רגש שלך הופך להיות מאוד גבוה, נקרא לזה ככה. כדי לגרות את ההתרגשות שלך, צריך לקרות משהו מאוד משמעותי. אני אספר לך סיפור שאחות של לין התחתנה, וללין היה טיפול ציפורניים, כל הגברים שמאזינים בטח זה, ומי שעוד לא נשוי, כדאי שיתכונן ברגע הזה. בכל מקרה, ואז לין מתקשרת אליי בהתרגשות C. אתה לא מאמין, פספסתי את התור לציפורניים, ואיזה קטסטרופה ועניינים. ואני כזה אומר לעצמי, טוב, בוא נראה, הרוגים, אין הרוגים, פצועים אין, לא צריך פינוי.
חטופים אין.
סבבה, תמונת מצב. ממשיכים במשימה, הכל כרגיל.
קרב התקדמות.
אז אני עונה לה, בשיא השבלוניות של, טוב, מאמי, נראה לי שהכל יהיה בסדר, ונתאם לזה. והיא חטפה אליי קריזה, אמרה לי, למה אתה לא מתחבר למצוקות שלי? למה אתה לא מתחבר לכאב שלי? למה אתה לא איתי בתוך הבעיה? אתה, מה זה? זה לא, לא אכפת לך. עכשיו, לך תסביר לה שזה, כאילו...
אכפת לך, אבל...
כן. אז לי היה חשבון נפש מאוד אורך אחרי השיחה הזאת, והבנתי ש... אין מה לעשות, אני... שצריך להבין ש...
אני חושב שהגשת לנו את זה עכשיו בחצי דקה של סיפור, בדיוק את המהות. זה, זה, זה קטע, כן.
כן,
אבל אני חושב ש... אני חושב ש... אני חושב שהגדולה של הלחימה של האנשים ש... שהייתה בצורה מאוד עצימה, היא לאפשר לכל מי שנמצא פה להמשיך לקיים שגרה. השגרה סך הכל התקיימה.
לגמרי.
נכון, אז יש, נכון, נכון שהמפונים אולי לא יכולים להגיד דבר כזה, אבל ברוב הקודת השגרה התקיימה בזכות הנחישות והעצימות והלחימה וה...
תראה, כשהיינו יוצאים, אז היו אומרים לי, תשמע, זה לא מעצבן אותך לראות את כולם בבתי קפה וזה, אז הייתי אומר להם, לא, דווקא הפוך, כאילו, בשביל מה אנחנו עושים את זה? להפך, זה עוד סימן לניצחון, יש מלא סימנים לניצחון, אויב שנהרג.
רגע, תכף נדבר על תמונת ניצחון, לא להגיע לתמונת ניצחון.
לא, אני לא להגיע, אני רק אומר, שלראות אנשים שמחים, ברור שאנחנו כואבים על ההרוגים, ברור שאנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את החטופים, ברור שאנחנו רוצים להחזיר את התושבים לבתים, אבל לראות אנשים חיים, את התלמידים הולכים לבית ספר, אתה יודע, זה נותן לך, אני מאוד שמחתי לראות את זה, זה חלק מהמשימה שלנו.
יש לי להסתכל על הזמן, ואני רואה שאין לנו עוד הרבה זמן, יש לנו בערך עוד 5-6 דקות עד לשיר האחרון. כן, חשוב לי עוד איזה כמה דברים. אבל תשמע, בני, תקשיב, אנחנו מדינה בהפרעה, כאילו היינו עוד לפני המלחמה, ואני לא רוצה להכניס עניינים פוליטיים, ואנחנו לא נדבר פוליטיקה, גם עשו לך פוליטיקה, אני מאמין, אבל אני מדבר רגע רק על, על, על המצב הדיכוטומי בחברה, של... שהוא כל כך שונה ממה שקורה בתוך שדה הקרב, בתוך הלחימה. ואתה, בתוך שנה של לחימה, איך אתה אומר, קיבוצניקים, חרדים, דתיים, יש גם כאן בטח כמה חרדים, וכולם בדרוזים, וכולם ביחד בלחימה, וגב לגב, יושבים בפתיחות צירים, במנהרות, פתאום אתה יוצא החוצה, ואנחנו מדינה בהפרעה, מה... איך מתמועדים דבר כזה?
תראה, לא יצא לנו מהראש מה שקרה לפני המלחמה, באיזה תקופה, באיזה שפל חברתי היינו, ואני חושב שהעניין של המלחמה הוא לא רק עניין של לקחים צבאיים, אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו כחברה, איך זה לא קורה לנו שוב? כי האויב בחר בדור שלנו לתקוף אותנו, בחר בדור שלנו, הוא זיהה אותנו כתורפה, זה אחריות של כולנו.
כל כך נכון מה שאתה אומר.
והוא בחר בנו. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה הוא בא לתקוף אותנו בזמן שלנו, באחריות במשמרת שלנו, האזרחית.
ולא נניח את הדור הקודם.
בדיוק, האזרחית. אני רגע, מניח רגע את האחריות הצבאית שלי. אני מדבר על ברגע בני כאזרח. אני חושב שעם ישראל תמיד היה שופע בדעות, ותמיד היה מאוד מגוון. והעניין הוא בעיקר להיות, מסוגל להיות סובלני כלפי האחר, ולא לפגוע באחר. ואני חושב שכל עוד אנחנו לא נעשה חשבון נפש אמיתי, ליכולת שלנו לקבל אחד את השני ולהבין שאנחנו שותפי גורל בגלל כל הסיבות שאמרתי מקודם על האויב על הגורל המשותף שלנו שבאמת זה לא נדע
שהסיפור המשותף שלנו הוא גדול יותר מהמפריד בינינו וגם אם חשבנו שאנחנו כבר ברית הגורל היא כבר לא רלוונטית ואנחנו כבר באיזה ברית ייעוד אנחנו מבינים שברית גורל היא סופר רלוונטית
ואיך אפשר לראות את זה? לפי איך שתיארת את זה שכשאמת אתה רואה את האנשים בשרידות משמע במלחמה
כן.
שם בנמר, בטנק זה לא מעניין איפה אתה גר, זה לא מעניין מה הדעות הפוליטיות שלך, זה לא מעניין אתה חרדי או חילוני או דתי, לאומי. הם כולם ביחד שותפי גורל, שם למען מדינת ישראל. ושם זה עובד. וזה סימן שאפשר שזה יעבוד בכל מקום. אנחנו פשוט צריכים ללמוד להבין את הגורל שלנו, מאיפה את השורשים שלנו, ואיך אנחנו צריכים להיות סובלניים אחד כלפי השני.
אנחנו רגע צריכים להתכנס, בסדר? ותראה, הזמן עף מהר ויש עוד הרבה דברים אליך. שני דברים. מה, איך בני מגדיר תמונת ניצחון? לא עכשיו, בסדר? בעוד 15 שנים.
תראה, אני לא אדבר רגע בשפה טקטית של כמה הרוגים מחבלים, וזה אני אגיד לך רגע, בעיניי, רגע, אני אשתמש במילה שלום. בסדר? אני מבחינתי, המילה שלום קיבלה משמעות אחרת לגמרי, כאילו. אם היית שואלתי לפני המלחמה, מה זה שלום? הייתי לוקח את הדוגמה של השלום עם מצרים, או את השלום עם ירדן, זה שלום. היום מבחינתי השלום שהייתי רוצה שיהיה פה, שזה גם תמונת הניצחון, זה שעם ישראל חי פה בביטחה. שאנחנו מספיק התקפיים ונועזים ויוזמים, כדי לא לאפשר לאויב לעשות אפילו לא פעולה אחת כזו, שדומה לשביעי באוקטובר, אפילו לא טיפה מזה. שעם ישראל חי פה בשלום עם עצמו, ובשלום שאף אחד לא בא לפגוע בו ולא מסוגל לפגוע בו. ואחרי זה כל השאר. אני חושב שאם אנחנו נדע לעשות את זה, זה יהיה תמונת הניצחון שלנו, מעבר לבאמת, רגע, אני שם את זה. אתה אופטימי בזה? כן. אני חושב שאין לנו ברירה אלא להיות אופטימיים, כי אחרת הכל מתחיל, דיברנו על זה, על רוח ותקווה. אבל כמובן של להחזיר את החטופים, כמובן של להשמיד את החמאס, כמובן של...
ודור המפקדים זה... הבא, השדרת מפאים של היום.
הם העתיד שלנו. הם העתיד שלנו. אני תולה את הכל בהם. הם המנהיגים הבאים. התלמידים שלך הם המנהיגים הבאים. הם האנשים. כאילו, אני בטוח שהם יהיו מדהימים. הם יעשו פה יותר טוב מאיתנו. אני ממש בונה עליהם.
אז הנה, הובלת אותי לשאלה האחרונה. בסופו של דבר אנחנו רדיו חינוכי של כפר הנוער. משהו מפה, מסר לתלמידים?
כן. אני חושב שמעבר לכל השיעורים העיוניים, אתם צריכים לשאול את עצמכם את הלמה. כאילו. למה אני פה? למה נולדתי פה? למה כדאי להילחם על המקום הזה, אם בכלל? למה אני שייך? ואני חושב שכשהלמה הזה, העומק הזה, יהיה מספיק ברור אצלכם, הרבה מאוד דברים אחרים יהיו ברורים לכולנו. לדוגמה הזה שאני יכול, אני חייב לאהוב את כל השאר, אני צריך לקבל את השאר, ולמה אני רוצה להילחם על המקום הזה בעתיד, ולמה גם, אתם יודעים, זה לא חייב להיות דווקא לבחור במקצוע צבאי, כן. כל מקצוע אחר הוא למען המדינה שלנו, ויש לנו אותה והיא שלנו. אני חושב שאתם צריכים להשקיע במקומות האלה, מעבר לכל הדברים המדהימים שאתם עושים כאן. תבררו את הלמה שלכם, את השורשים שלכם, את מי אתם, למה אתם חלק מעם ישראל, ולמה אתם רוצים להיות חלק מהשייכים לדבר הזה.
בני, תקשיב, קודם כל המון תודה, אחי.
תודה לך.
אנחנו, באמת, אני עוקב הרבה אחרי הדרך שלך בשנים האחרונות, אני מעריץ שלך.
לא צריך להגזים.
באמת, באמת, באמת. אני שמח שבאת לפה, תכף נדבר גם על השיר האחרון. הגדרת את זה מקודם בצורה מאוד יפה, אין לנו מדינה אחרת. זאת המדינה שלנו, זה העם שלנו, זאת החברה שלנו, ואנחנו חלק מסיפור גדול, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אני רוצה רגע להגיד תודה עוד פעם לנאוריי, על ההפקה.
מחא כפיים לנאוריי.
כן, כל הכבוד נאוריי. ולכל מי שעושה בשביל שהרדיו הזה ימשיך להתקיים, חניכים, לטל בן צירה, כל המאזינות והמאזינים, ובן יוביל אותנו לשיר האחרון, Don't You Worry Child.
כן, זה שיר גם כן כזבי במיוחד, פשוט שיר אופטימי, על סיפור של ילד שגדל בידיים של אבא שלו, ואומר לו אל תדאג, בסוף הכל מסתדר כמו שהוא צריך להסתדר, ועזבו, זה שיר כזבי ומגניב, שכיף לרקוד אותו, אז חשבתי שיהיה נכון לסיים עם השיר הזה, אמרתי לכם, אני מאוד אוהב אותו ומאוד נתרגש גם מהשיר הזה, למרות שהוא מוזיקה אלקטרונית.
אני גיבור, אחי.
תודה רבה, אחי.
Into my father's eyes In a happy home I was a king, I had a golden throne Those days are gone אתם מאזינים לרדיו על הגל כפר הנוער הדס הנעורים